שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה. והיום יש לנו תוכנית מרתקת. הערב הוא ערב חג המולד, חג נוצרי, המציינת הולדת ישו. על פי הברית החדשה, נזכיר לכם, ישו נולד למריה, הבתולה בבית לחם, כהגשמה של נבואות התנ"ך. ולא רק נוצרים חוגגים את החג, וזאת בשל היתר, בין היתר בשל השפעה אמריקאית. על כולנו השפעה של סיטקומים, זאת אומרת שלל סדרות בטלוויזיה, סדרות טלוויזיה וגם סרטי קולנוע. במילים אחרת, כולנו נחשפנו לחג הזה וחלקנו גם מציינים אותו. אז החג הנוצרי הזה עוסק בין היתר בלידה, וגם אנחנו נעסוק בלידה, אבל אחרת, לידה בעולם החי. לכן הבהלנו אל האולפן את הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. שלום לך.
בוקר טוב.
קישור קצת מוזר, אבל אנחנו חוגגים את ערב חג המולד.
כן.
שבין היתר מציינים שם את הולדתו של ישו.
נכון.
בלידה, אנחנו מדברים על לידה בטבע, וזה תהליך מופלא ומגוון מאוד בטבע.
נכון, מאוד מאוד מגוון. זה קורה מיצורים נחותים מאוד, ששם אנחנו רואים לידה שאין בה באמת צורך בשני מינים. יש לך חיידקים למשל שפשוט מתחלקים. מאוד מאוד פשוט.
זה נחשב סוג של לידה?
סוג של יצירת חיים. כל הסיפור, כל מה שאנחנו עושים כאן בעצם על הכוכב הזה, כל הדבר הזה שנקרא חיים לא היה קורה אם לא היו נוצרים כל הזמן מינים חדשים.
זאת אומרת, אנחנו נדבר על יצירת חיים באופן כללי.
נכון.
כי לידה זה, לידה זה מונח זה שאנחנו תהליך... מיד נבין האם הטלה של ביצה היא סוג של לידה?
לא, אבל היא, לא. אבל היא יצירה של חיים. עכשיו, יש כל מיני טכניקות לעשות את זה.
יצירה של חיים או חביתה. תלוי
באיזה שלב אתה משתמש. אבל בהחלט אפשר להסתכל על כל מיני רמות. אנחנו יכולים להסתכל על יצורים באמת שפשוט מתחלקים. אנחנו יכולים להסתכל על הנצה, כלומר, נגיד, אם פתאום מהצד יוצא לך איזה דודו קטן וככה הופך להיות עוד יצור, אז זה סוג של הנצה.
הנצה? מעניין. איזה יצורים משתמשים בטריק?
למשל, שמרים.
אוקיי.
אנחנו יכולים לדבר על רביעת בתולין. אם אנחנו מדברים על רוח הקודש ומריה הבתולה, אז אנחנו יכולים לדבר על רביעת בתולין שגם מתקיימת בעולם החי.
זאת אומרת שמה? שלא צריך פרטנר?
לא צריך שני מינים. יש לנו עדיין זכר ונקבה במין המדובר, אבל הנקבות יכולות להשתמש אך ורק בתא הביצה.
זה התהליך שמתרחש בעיר תל אביב, אני לא יודע אם את מתכנת. אני רק, אנחנו נמשיך לרגע את השיחה הזו, רק אנחנו נדבר גם על ענייני לידה וגם עוד עניינים, כמו למשל, שימו לב, אנחנו נעסוק בעניינים הבאים. איך היפנים חוגגים את חג המולד? וזה לא מה שחשבתם. וגם מיד נדבר על שרידים מרהיבים של מנזר ושל כנסייה מפוארים בני 1,500 שנה שהתגלו בבית שמש בחפירות של רשות העתיקות, בין היתר בסיועם של כ-1,000 בני נוער שהשתתפו בחפירה הזו. אנחנו נדבר עם מי שאחראי על אותה חפירה, וגם המלחין והמנצח פרופסור משה זורמן יהיה איתנו, וגם גיל מרקוביץ' תגיע לכאן, נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו. ועכשיו אפשר להתחיל ולדבר עם הביולוגית ורד שפירה על לידה. אמרת לידה,
מקסים.
אמרת חג המולד.
לגמרי.
לא, אנחנו עושים קרוס בין
המסע. אנחנו מנצלים כל הזדמנות אפשרית לדבר על עולם החי, וגם חג המולד הזו היא הזדמנות נהדרת.
הנה, היופי באנדר שהוא לא יאפשר לשמוע אותך, רק נשמע. עכשיו, אז בואי נדבר לרגע ברצינות על כל נושא הלידה.
כן.
אז אנחנו היונקים, בדרך כלל יונק הוא, אפשר לומר שלידה זה תהליך שיחסית מיוחס ליונקים?
בדרך כלל כן.
בדרך כלל.
בדרך כלל, כן. עכשיו, גם ביונקים, אין לנו רק סוג אחד של יונקים. יש לנו את היונקים שאנחנו, יונקי שיליה. יש לנו יונקים אחרים, יש לנו יונקי כיס, למשל.
אז רגע, הנה, למדנו משהו. אנחנו יונקי שיליה בזכות השיליה.
בזכות השיליה.
שאגב, אני שמעתי טענה בעבר שהשיליה עצמה היא תולדה של הקיצה במרכאות של וירוס שנכנס לנו לדי-אן-איי. זאת אומרת, זה משהו שלא היה בהכרח ליונקים, אבל זו השערה.
זו השערה.
שיש לבדוק. בכל מקרה, אנחנו יונקי שיליה. יש לנו שיליה.
נכון.
אוקיי.
עכשיו, יש יונקי כיס גם, נכון? יש קנגרואים ופוסומים.
להם אין שיליה?
אין להם שיליה, יש להם פטנט אחר. עכשיו, הסיבה, בגלל שאין להם שיליה, הם לא יכולים בעצם לשאת את ההיריון בתוך הגוף לאורך יותר מדי זמן. יש להם איזשהו שק חלמון, בדומה לחלמון שיש בביצה. שהאפרוח בתוך הביצה מתפתח,
אוקיי.
והוא משתמש בחלמון, שק החלמון הוא המזון שלו לתהליך ההתפתחות, וליונקי כיס, שהם לא יונקי שיליה, אין להם, יש את מעין שק חלמון שכזה, והם לא יכולים לנצל אותו לאורך זמן, אין מה שיאפשר להם לשרוד בהיריון ארוך. ולכן הריון שלו פוסום למשל זה 14 ימים. 14 ימים, ואז
הוא מולד. זאת אומרת, הכיס הזה הוא בעצם סוג של רחם חיצוני?
יפה, זה רחם חיצוני שבו היצור חסר הישע שיוצא מאימא שלו, חייב להמשיך ולהתפתח בתוך הכיס עד שהוא מסוגל לדאוג לעצמו. עכשיו, בתוך הכיס יש
כאילו באמת... כאילו מין סוג של פנטאוז כזה של רחם,
לגמרי.
נכון? זה כאילו שלוחה חיצונית ומעובררת יותר
נכון,
של רחם.
נכון, עכשיו, הריון זה משהו שנורא נורא נורא מכביד. הפטנט של שיליה הוא פטנט שמאפשר לעובר להיות בתוך הגוף שלהם, היא שומרת עליו, היא מגינה עליו, הוא באמת הרבה הרבה יותר מוגן מהסביבה, אבל הוא מאוד מכביד. כלומר, אם תחשוב על פילות שהן בהריון 23 חודשים, או דולפינות שהן צריכות, שיהיה להן מעבר מאוד מאוד חלק במים, ופתאום כוח הגרר שלהן גדל ב-50% כי הן נוסעות בתוכן עוד יצור, אז יש כאן איזושהי הכבדה עליהם, הוא לוקח ממנה מזון, הוא לוקח ממנה, הוא מעלה לה את לחץ אדם, הוא משנה לגמרי את כל המטאבוליזם שלה, אבל...
אז מה הפתרון?
אז מה, אז לא, זה לא, זה לא מה הפתרון, למה בכל זאת הן עושות את זה? אז
היתרון... לא, אולי יש... אוקיי.
היתרון הוא שבאמת אתה יכול לשמור על הצאצא שלך לאורך זמן, לאפשר לו סיכויי שרידות גבוהים יותר, לייצר אולי תינוק שיוצא אל אוויר העולם, כשהוא מסוגל כבר לדאוג לעצמו בצורה יותר טובה.
שהוא אפוי כמה שיותר, למרות שאצלנו בני האדם, התינוק יוצא חצי אפוי כזה.
חצי אפוי, אבל יש טיפול הורי מאוד מאוד ארוך. עכשיו, אם תסתגל יצורים... נחותים יותר, אבל שוב, לא נחותים במובן שהם נחותים, אלא נחותים כי הם קדומים יותר ופחות מורכבים. אז יש אצל דגים ואצל דו-חיים יש הרבה פעמים הפריה חיצונית. יש הטלה של תאי ביצה ויש הפרשה של תאי זרע, והמפגש ביניהם הוא בכלל מחוץ לגוף של היצור החי, והם נפגשים באופן אקראי, והם יוצרים יצורים חדשים, ואין לך שם למשל... אתה לא תראה שם הרבה פעמים טיפול בצאצאים, ואתה לא תראה שם דאגה למה שקורה בהמשך.
זאת אומרת, התהליך עצמו שמתרחש אצלנו, למשל בגוף, או בעיקר בגוף האישה, אני משער, נכון?
נכון.
הוא קורה שם חיצונית ובצורה אקראית?
נכון, ואז המחיר הוא שאתה צריך לייצר המון 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 המון. כי סטטיסטית אתה צריך שמישהו ישרוד ויעבור לדור הבא.
כי מה? כי אין מי שיטפל בזה.
לא רק מי שיטפל, איך אתה יודע שהם באמת נפגשים? זאת אומרת, מה, ואיך אתה לא יודע שבא מישהו אחר וטורף אותם? כלומר, כל דבר שנמצא ויש לו איזשהו ערך תזונתי הוא מזון למישהו.
וואו.
אז היתרון של עובר שמתפתח בגוף האם הוא באמת הגנה. אתה יכול להוריד את מספר הייצור הביציות ותאי הזרע. אתה לא חייב כל כך הרבה, כי אתה לא צריך כל כך הרבה יצורים שישרדו במהלך הריון. אין להם סיכון, ואתה יכול לשמר את סיכויי השרידות שלך בצורה יותר טובה.
אוקיי.
ועובדה שהיונקים המצליחים ביותר היום הם דווקא יונקי השיליה, ולא יונקי הכיס ולא יונקי הביב. כי שם באמת יש עובר, כמו שאמרת, הוא לא אפוי עד הסוף, וביונקי ביב בכלל אנחנו מדברים עדיין על ביצה.
זהו, אז מה זה אומר יונק ביב? הוא זכה גם לשם מעליב משהו?
לא לגמרי. יונק ביב זה פשוט בגלל שהפתח הוא דומה לביב שיש אצל עופות. כלומר, יש שם הטלה של ביצה.
זה יונק שמטיל ביצים.
יונק שמטיל ביצים, יונק. כלומר, הוא נותן חלב, הוא מאכיל את הצאצאים שלו בחלב, אבל הוא גם מטיל ביצים. אנחנו מכירים בערך 5 מינים של... שהם בעצם ברווזן וקיפודן, פלטיפוס והקידנה, יונקי ביב אוסטרלים. הם היחידים.
אין המון יצורים כאלה.
אין המון, הם לא שרדו.
אוקיי.
כנראה שהיו יותר בעבר, אבל המערכת הזאת היא פחות יעילה, ולכן אתה פחות רואה אותה מסתובבת בשטח. עכשיו, יונקי ביב הכוונה, בביב הכוונה שהפתח של הרבייה והפתח של הצרכים הוא פשוט אותו פתח. זה השם שיש לביב של הציפורים, ובגלל שזה דומה לביב שנמצא אצל ציפורים,
אוקיי.
קיבלו את אותו השם.
יש משהו קצת מעליב, אבל בסדר.
לא ממש מעליב. בכל זאת, פלטיפוס זה שם שהוא מאוד ככה...
הלכת לשם היותר סקסי של היצור. אוקיי.
זה מוכר, זה מוכר.
כן. כן. אוקיי, אז באמת יש יונקים שגם מטילים ביצים.
נכון.
רוב היונקים הם יונקי שיליה, חלקם יונקי כן. כיס. אז נכון. אלה הפטנטים בטבע, אבל לא, את אומרת בעצם...
אלה הפטנטים שיש לנו...
יצורים קדומים יותר, נכון. אז יש להם מנגנונים אחרים לגמרי.
נכון, ויש לך את הביצים שיש לעופות ולזוחלים ולדו-חיים. שביצה זה באמת, אם בהתחלה אנחנו מדברים על יצורים קדומים שיש תאי זרע ותאי ביצה, אז הביצה היא מחוץ לגוף, וכל עוד הם נמצאים במים זה בסדר, כי יש הגנה על הביצה, וכשביצים מוטלות על היבשה, אז פתאום מתפתחים מנגנונים שמאפשרים לשמור על הלחות של הביצה, אז יש לך את הקליפה המאוד מאוד קשה שיש לביצים של עופות, זה כדי לשמור על הלחות של הביצה, של העובר בתוך הביצה, ולאפשר לו לשרוד על היבשה, ואצל יונקים התפתח גם חלב, שבעבר הוא היה בעצם בלוטות שאפשרו לשמור על הלחות של הביצה.
רגע, רגע, רגע. כן. מטילה פה פצצה.
כן.
מה זה אומר? חלב, החלב שתינוק יונק, במקור הוא בכלל לא שימש להזנה? אותו נוזל?
החלב, המקורות האבולוציונים שלו, זה גם לא כל כך סביר שפתאום בבת אחת יש יונקים והם נותנים חלב ומאכילים את הצאצאים שלהם. אז בעצם המקורות האבולוציונים של החלב, של בלוטות החלב, של החומרים האלה, הם יותר עתיקים אפילו מיונקים. כי אם אנחנו מסתכלים על האב הקדמון של עופות ושל יונקים ושל זוחלים, של עופות ויונקים, אז בעצם היה אב קדמון משותף לעופות, יונקים וזוחלים, והיו לו כבר את הגנים האלה, את מערכת הגנים האלה, שבעצם שאחראית היום על ייצור חלב ביונקים. אצל הזוחלים, זה בגלל שהתפתח מעטה קשיח לביצה, לא היה צורך שהתפתח משהו אחר. אצל יונקים, זה התפתח, הבלוטות האלה התפתחו בעצם לבלוטות של חלב. והבלוטות חלב האלה שימשו בהתחלה כדי לתת לחוט לביצים, בגלל שאצל יונקים לא התפתח מעטה קשיח ששומר על הביצה.
אז לדעתי יש לנו איזו סוג של כותרת מאוד משמעותית. זאת אומרת שהחלב, כפי שאנחנו מכירים נכון. היום, או החלב, הוא לא נוצר מלכתחילה באבולוציה.
להזנה.
להזנה.
נכון.
אלא הוא בכלל היה חומר שמטרתו אחרת.
מטרתו אחרת ללחך את הביצים, אולי לתת להם איזשהו, איזושהי הגנה אנטי-מיקרוביאלית שלא יוכלו ככה, להגן על הביצה מתוך...
ואז מתישהו מיקרובים למיניהם. התינוק עקץ את הנוזל הזה וראה כי טוב.
הטענה שהפטמות שהתפתחו כדי להזין את התינוק, הן התפתחו בעצם כדי לשמור על אזור יותר קטן, שבו מופרש החלב, כדי לשמור על האימא מפני זיהומים, לשמור על זיהומים לבלוטות עצמן.
פש, וואו, הפצצת אותנו בהרבה כותרות שלא ציפינו להם. כן. רגע, אז בוא נראה, נעשה סקירה לאחור של הדברים. דיברנו על יונקי שיליה.
נכון.
כפי שאנחנו, נכון, אנחנו יונקי שיליה. יש יונקי כיס, בעצם הכיס הוא רחם חיצוני, כמו קנגרו וכו'.
נכון.
דיברנו על יונקי ביב, שהפתח הוא אותו פתח, גם של ההפרשות וגם נכון. שממנו הם מטילים ביצים, נכון?
נכון.
מדובר ביונקים שמטילים ביצים, והנה בזכותך למדנו שהחלב, שהתינוק יונק הוא בעצם נוזל שלא נועד מלכתחילה, במקור.
כן.
להזין אותו, אלא איכשהו לשפר את התנאים של הביצים,
נכון.
למשל וכו'.
עכשיו, אצל פלטיפוסים, באמת הברווזנים, היונקי הביב, אין עדיין פטמות. זאת אומרת, יש עדיין בלוטות חלב שמפוזרות על גבי האור שלהם, והתינוק הקטן הוא בעצם אוכל את זה, אבל הוא לא יונק. זאת אומרת, הוא לא יונק את החלב, למרות שמדובר עדיין ביונק, אבל הוא פשוט מלקק את החלב וזה מזין אותו.
טוב, אנחנו צריכים להירגע כמובן מכל מה שאמרת. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על, שימו לב, על העניין הזה, בדיוק. תודה. אם כן, בבית שמש נחשפו שרידים מרהיבים של מנזר ושל כנסייה מפוארים בני 1500 שנה בחפירות של רשות העתיקות. בין היתר התגלו שם רצפת פסיפס צבעונית ופריטים מיובאים משי, שי שהביאו מחול. בחפירות השתתפו יותר מ-1,000 בני נוער, ועל המשמעות של הממצאים האלה ומדוע בכלל בני נוער היו מעורבים בחפירה הזו, אנחנו רוצים לדבר עם מר בנימין סטורצ'ן, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות. שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אז בוא ספר לנו קודם כל מה מצאתם בבית שמש.
מה, עוד פעם?
מה מצאנו?
מה מצאנו? אנחנו מבצעים כרגע חפירות הצלה עקב הרחבות השכונה של רמת בית שמש, שהופתענו לגלות בין השאר, בין כל חלקי טירסות, כנסייה ששרדה 1500 שנה, היא מתוארכת בתקופה הביזנטית.
ביזנטית, ונכון, אוקיי.
ביזנטית, כן. זאת אומרת, אם חוגגים את חג המולד, אנחנו 400 שנה כבר אחרי פטירתו של ישו. אבל בתקופה הזאת, כנצרות, כבר הדת המרכזית באזורנו, הכנסייה הזאת, הממדים של היופי, של הפסיפסים, מעידים על כנסייה מפוארת. אנחנו לא בירושלים ולא בקיסר, לא בשום עיר. ככה בסביבה בין ג'בלאות באזור שפלת היהודה נמצא כנסייה כזאת מפוארת שאולי מעיד על, אנחנו מכירים ענף תיירות מאוד, מאוד גדול שהייתה בתקופה הביזנטית, ואולי הכנסייה הזאת סיבה של הגודל מוקד לצליינות עתיקה.
זאת אומרת, מה, זה היה מוקד תיירותי או של, מוקד של צליינים שהגיעו מאירופה?
הצליינים שהגיעו מאירופה הם נוצרים חדשים ורצו לגעת, כן, הם האמינו בדת הנצרות ורצו לבוא לכאן ולגעת ממש בקדושה בכל הסיפורי תנך, כן, אני אומר תנך, זה בתקופה הזאת אפשר לכלול גם את ברית החדשה וגם ברית התנך שאנחנו מכירים. זאת אומרת, הם לא עשו את ההבדל, אם יש פה סיפור נס או סיפור תנכי שהתרחש במקום, הם רצו לבקר ולהגיד, לעשות וי שבאו ונגעו בכל מה שהם קוראים בבית.
אוקיי, אז הנה באמת גיליתם בבית שמש, גם אני מבין שמדובר בשרידים של מנזר וגם של כנסייה. עכשיו, ספר לנו מעט על השיש המיובא, אני מבין שנמצאו שם פריטים משיש שהוא לא, שלא מה, של, מהאזור כאן.
תשמע, שיש היא אבן שהיא לא מקומית, אין פה אף שיש טבעי, כל השיש הגיע או אזור טורקיה או אזור איטליה, אפשר במבט גיאולוגי על הפריטי שיש כבר להבדיל. את הפריטים זה ממש ריהוט הכנסייה. זאת אומרת, חלק של סורגים, של חלונות, סורגים שחלקו את הכנסייה לאגפים שונים.
אז זהו, שנמצאו שם סורגים עשויים משיש, נכון?
נכון.
כן.
וככה בחלון... חלון עתיק, חלק מהחלונות המפוארים יותר, במקום לשים ברזל, כמו שאנחנו מכירים, הם גם שמו לוחות שיש, עם איתורים שונים. זה באמת, הכמות של שיש שיצא כבר מהחשיפה הראשונית של המקום, מעיד על עושר רב. לא מצאנו פריט אחד, אלא הרבה מאוד פריטים.
עכשיו, איך הגעתם לגלות את הדבר הזה? ידעתם? היה לכם איזשהו מידע מוקדם? זאת אומרת, איך...
האמת שזה הדובדבן. אנחנו עובדים פה כבר חצי שנה, ואין נזכור, אולי בספרות העתיקה, אבל אנחנו לא מכירים את הכנסייה. זה הפעם הראשונה שאנחנו רואים אותו, והיא קבורה בין טירסות ממש בוודי, הפתעה לגלות. בתקופה המוסלמית הקדומה, זאת אומרת תקופה האומית, עדיפו להרים טירסות חקלאיות על המקום ולנצל את הפוטנציאל החקלאי מאשר לראות את היופי של המבנה. אז ככה האדמת חקלאות ששמו על המקום שמר לנו על כל האוצרות שאנחנו מגלים.
עכשיו, אני מבין שבחפירה הזו היו מעורבים בני נוער, נכון?
נכון. עכשיו, אני חייב לציין, אני לא גיליתי שום דבר. אני קו מחבר. מדי שבוע מתגייסים לעבודה הזאת קבוצות נוער שונים, מבתי ספר, ילדים בחופש הגדול שלהם, מכינות קדם צבאיות, באים לחשוף, להרוויח קצת כסף, ולראות את מה שהארכיאולוגים יודעים, כמה עושר, כמה מורשת התרבותית יש לנו בתוך, תמונה בתוך הקרקע של ארץ ישראל.
האמת שזה נשמע אחלה כבן נוער, לא?
הם נהנים כל רגע.
כשממצאים את העיסוק באינסטגרם ובטינדר, נשאר רק לחפור ולמצוא שרידים קדומים של דברים. זה מדהים.
כן, זה בהחלט יוצא דופן. הנוער פה, אפשר לציין, הם ממש, ממש כל אחד ביום ראשון, הנה, כרגע הגיעו קבוצה חדשה. הם לא שמעו על הדיווחים בחדשות, אבל הם כבר, וואו, זה מקום, זאת אומרת, הם לא יודעים למה הם באים, ופתאום מראים להם ומסבירים להם, וזה פותח להם עיניים. פתאום כל השיעורים שלומדים בבתי ספר, הם חיים. נותנים לזה רקע, נותנים לזה מציאות.
זה די מדהים. אנחנו מדברים שוב על התקופה הביזנטית, נכון?
נכון.
עכשיו אני מוכרח לשאול שאלה חצי פוליטית. אין חשש שאחרי שמוצאים שרידים מהתקופה הביזנטית, יבואו עכשיו הביזנטים ויגידו ארץ ישראל שלהם ואכלנו אותה, שוב היהודים בים.
אנחנו, לפחות במקצוע של הארכיאולוגיה, יודעים שהארץ הזאת התחלפה את פניה כמה פעמים, אם זה כנענים ליהודים, ליוונים, לרומים, לביזנטים, למוסלמים. והעותמנים וממלוקים וכולם איכשהו נגעו, ואנחנו עוד פרק, אנחנו בשרשרת ההיסטורית ממשיכה להתגלות.
נקווה כמובן שהחלק שלנו קצת ארוך, שבכל זאת נספיק פה לחיות באזור. אבל אוקיי. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה למנהל החפירה מטעם רשות העתיקות בנימין סטורצ'ן על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה לך.
תודה לך, כל טוב.
אוקיי, אני רוצה לעסוק דווקא ברביית בתולין. יש האומרים שאימו של ישו התעברה מ...
מריה הבתולה.
כן, היא... בדרך לא רגילה, נכון?
נכון.
לא כמקובל.
לא, לא.
אז זה דבר שקיים בטבע? אם יש צידוק, יש סימוכין לכך בטבע?
אז כל העניין הזה של למצוא בן זוג ולהכיר ולהעמיד צאצאים, זה מסובך, את זה כבר אנחנו יודעים לגמרי. עכשיו, אם אפשר לחסוך את זה, למה לא בעצם? אז יש יצורים באמת שחוסכים את כל המאמץ הזה, ורביית בתולים בטבע אנחנו רואים יצורים שבעצם הם, שהיא נושאת את תאי הביצה, היא לא זקוקה להתערבות של תא זרע, והיא מסוגלת בעזרת תא הביצה הזה לייצר יצור נוסף. החיסרון הוא שהוא זהל על החלוטין.
זאת אומרת, זה שכפול של עצמה.
שיבוטים, שכפול של עצמה.
שיבוטים, אבל תוך כדי זה שמטילים ביצה.
זה לא מטילים ביצה, לפעמים זה באמת איזשהו ולד שמתפתח, אבל יש כאן עניין שהצאצאים הם זהים, לאימא, לאם.
זה מתכון למה, אם אין מוטציות, אין...
אז זה לא שאין מוטציות, כי מוטציות הן עקריות והן מתרחשות.
נכון, נכון.
אבל הקצב שלנו הרבה יותר...
אין ערבוב גנטי, אם אני אדייק, נכון.
אבל אין ערבוב גנטי של שני אורגניזמים שיוצרים אורגניזם שלישי.
אילו יצורים הם קיימים כאלה בטבע?
למשל, יש לנו סרטנים קטנים שאנחנו מכירים משלוליות בשם דפניות שעושות את זה. יש חרקים שעושים את זה. יש אפילו לטאות שעושות את זה.
לטאות שפשוט משכפלות את עצמן?
משכפלות את עצמן. עכשיו, יש כאלה שהמין נדיר מאוד שיש בו גם רבייה שהיא מינית, שהיא משני אורגניזמים שונים, אבא ואמא, ויש כאלה שיודעים לעשות גם וגם לפי התנאים בסביבה. עכשיו, השאלה היא, אם זה אפשרי לחסוך את כל הבלגן הזה של...
דייטינג וטינדר בדיוק, ואפליקציות.
וגם העובדה שיש לך 50% מאוכלוסייה שהיא לא מתרבה. כלומר, כי היא עושה את שלה וממשיכה הלאה. כי לא בכל המינים יש לנו טיפול הורי על ידי אב ואם.
אוקיי.
אז יש לנו שוב 50% מאוכלוסייה שלא עושה בעצם כלום, אלא יכולת התרבות. אז יש יתרונות לרבייה שהיא רביית בתולין, לרבייה א-מינית.
יש יתרונות וחסרונות.
אבל יש גם חסרונות. ובסופו של דבר אנחנו רואים שרוב המינים כן עושים רבייה שהיא רבייה עם שני אורגניזמים.
אז אולי נדבר, למרות שזה באמת מעט יותר טריוויאלי, אבל מה היתרון באמת של החלאה של שני מקורות גנטיים?
אז יש לך בעצם הקצב מוטציות והקצב הגיוון באוכלוסייה הוא יותר גדול. ברגע שיש לך חצי מטען גנטי מאבא וחצי מאמא ומתערבבים לתכונות חדשות, יש לך בעצם כל הזמן יצירה של תכונות חדשות, ואתה שומר על איזשהו מגוון באוכלוסייה שהוא שומר עליה. כי אם אני עכשיו, כל האוכלוסייה שהיא בדיוק אותו דבר, ואני, מה לעשות, פגיעה מאוד לחיידק מסוים, למחלה מסוימת, למזון מסוים, והתנאים בסביבה משתנים, אם התנאים האלה מספיק טובים כדי לפגוע בי, אז היא פוגעת בכל האוכלוסייה.
כן.
עכשיו, ככל שהאוכלוסייה יותר מגוונת, אז כל הפרעה כזאת של מחלה או זיהום או תנאים שמשתנים בצורה קיצונית, פוגעת אולי בחלק גדול מהאוכלוסייה, אבל לא בכולה. וזה תמיד משאיר לך איזשהו גרעין רבייה להמשך. אז זה מייצב את המין וזה שומר עליו.
אוקיי, עכשיו, ברשותך אני רוצה לעבור לאחד הנושאים המוזרים שיש בתחום הזה, וזה, אני אנסח את זה בעדינות, ילדים שאוכלים את ההורים. אני בכוונה שואל את זה כי אני כמובן בעצמי, לי אין ילדים עדיין, ואולי השיחה הזו תאיץ, היא תהיה קטליזטור, או ההפך.
או שלא.
או שלא.
או שלא.
אז יש בטבע ילדים במרכאות שאוכלים את ההורים שלהם?
אז זהו. אצלנו יש בעצם סוג של אכילה של ההורה, כי האם מייצרת מזון עבור התינוק שלה.
אצלנו בני אדם.
כן, אז הם לא אוכלים אותה באופן סופי, אבל הם כן אוכלים מזון שמיוצר על ידי האם. אבל הם עדיין צריכים...
חלב, אנחנו מדברים על זה?
כן. חלב.
חשבתי שמדברת מטאפורית על זה שהם לוקחים לך את המשאבים וטינאג'רים והם גוטים
גם זה נכון, ואוכלים לך את הראש אבל יש יצורים שאצלם
למרות שאצלך ילדים טובים בצורה יוצאת
גם אוכלים את הראש
גם אוכלים את הראש, אוקיי
אבל בכל זאת עדיין יש לך יצורים שפיזית אוכלים את ההורי יש יצורים שהם יצורים שוב שאין בהם טיפול הורי ואין צורך בעצם בהורי לאחר היצירה של היצור החדש.
וואו.
אז זה יכול להיות או הטלת ביצים באיפשהו על החוף וללכת משם, זה יכול להיות באמת כמו זוחלים שמטילים את הביצים והולכים ושוכחים הם שגר ושכח, זה יכול להיות יצורים שבעצם נשארים באזור ומשמשים מזון עבור היצורים שנוצרים.
ההורים מקריבים את עצמם כדי ומשמשים כמזון.
אז יש לנו עכבישים שעושים את זה וסרטנים שעושים את זה, שהצאצאים בעצם
אוכלים
את ההורה לאחר שהם בוקעים מהביצה. וההורה הוא בעצם המזון הראשוני שנותן הזדמנות טובה יותר לצאצאים של קישוב. המשחק כאן זה לא אני אגיע עכשיו לגיל כמה שיותר זקן ויהיה זקן.
זה אצלנו יותר, נכון?
זה רק אצלנו, לא זה המדד להצלחה. המדד להצלחה זה כמה צאצאים מוצלחים העמדת.
זאת אומרת, אפשר לומר שאבולוציונית אני נכשלתי לגמרי. אם בגיל 45 אין לי ילדים...
עוד לא מאוחר, דודו.
לא, לא אמרתי שמאוחר, לא מאוחר מדי, מאוחר קודם כל, לא מדי.
אבל בעצם אתה שובר איזושהי שרשרת אבולוציונית, כי בעצם מיליארדי שנים אחורה, אתה צאצא לשרשרת אבולוציונית של הורים שהצליחו להעמיד צאצאים, ולא טרפו אותם, ולא נפל עליהם שום דבר.
למרות נמר שרדף אחרי סבא של סבא של סבא שלי.
אבל הוא כבר היה סבא? אז זה בסדר. זאת אומרת, אם הוא העמיד צאצאים, אז אנחנו בסדר.
תודה רבה.
העמיד צאצאים שמסוגלים להעמיד צאצאים.
זה טוב.
זה העניין.
מסתכלת עליי במבט מאשים ומאוכזב.
עכשיו, אפרופו אוכלים כן. את ההורים, ואמרנו שאנחנו אוכלים בעצם חלב שמיוצר על ידי
נכון.
האם. יש יצורים אחרים שמייצרים משהו שהוא דמוי חלב. יש תיקנים, למשל, שמייצרים, יש להם בלוטות שמייצרות איזשהו נוזל, הוא לא חלב. אבל זה איזשהו מזון עבור הצאצאים שלהם.
ג'וקים, מיניקים?
זה לא מיניקים, כי זו לא ענקה, אבל כן, הם כן מייצרים איזשהו נוזל דמוי חלב עבור הצאצאים שלהם.
וואו.
והכבישים אוכלים...
עכשיו הם עוד קצת יותר מגילים. לא, סתם, אני הסתבכתי פה. אוקיי, לא, אבל ג'וקים מיניקים זה מוזר.
חלקם כן מייצרים בלוטות של מזון בבלוטות.
אוקיי, וואו. אז הנה למדנו שיש גם ג'וקים שמניקים, ובאופן כללי יש בעולם החי יצורים שפשוט אוכלים את ההורים שלהם פיזית, כדי, נכון? כי,
כן.
כפי שאמרת...
כי התפקיד שלהם מסתיים,
נכון,
והם
זהו.
עכשיו מזון לצאצאים.
אחרי שיש לך מספיק ילדים, העמד את הצאצאים מבחינת הטבע או האבולוציה, ביי, תודה רבה,
בדיוק.
אני הייתי, ערב טוב, תודה כן. לך. טוב, ואנחנו סיימנו בקוריוז שגם ג'וקים סוג של מניקים, או לפחות מייצרים חלב, נכון? יש להם
זה
נוזל,
לא חלב.
לא חלב. כן. מה זה? שוקו, מה, סויה, משהו אחר. אוקיי, אנחנו נעצור כאן את השיחה הזו על ג'וקים, ונשמע את הפתיח שבדרך כלל מאפיין את כניסתה של הגברת גיל מרקוביץ' לכאן, היא מגישת התוכנית המעבדה, בכאן תרבות מיד אחרינו, הנה. חכי, עכשיו. יפה. יפה מאוד, גיל מרקוביץ' מגישה כאן תוכנית מרתקת בכאן תרבות, והפעם אתם עוסקים בהשפעת השיח הדיגיטלי על הסדר החברתי-כלכלי. נשמע כמו משהו מעניין שפשוט היה אפשר לנסח בצורה שמישהו יבין את הנושא.
ולשם כך יש ארבעה פרקים שבהם אנחנו מסבירים בדיוק במה מדובר.
את מעריכה את הסבלנות של הציבור.
מעמיקה, אני מבקשת.
לא, אז בואי תסבירי לנו מה זה אומר השפעת השיח הדיגיטלי על הסדר החברתי-כלכלי. קודם כל, מה
זה השיח הדיגיטלי? בדיוק, זאת השאלה המתבקשת. אז השיח הדיגיטלי הוא בעצם אפשר להתבונן עליו מכמה זוויות, או שזו תופעה חברתית שמתרחשת בגלל התפתחויות טכנולוגיות, נכון? יש לנו פתאום כל מיני פלטפורמות דיגיטליות שאנחנו מקיימים בהן שיחה, או איזושהי התנהגות אנושית שפתאום קורית גם במרחבים של המדיה הווירטואלית.
עוד פלטפורמה להכפשה כמובן, ולתינוף על הציבור.
לא רק.
שונא אותך. הייתי בהופעה שלך לוויה יותר מצחיק, וכולי.
תלוי איזה
כן,
לוויה.
כזה.
זה מה שהוא כתב. כן. הכל, אוקיי.
אבל נגיד, יש גם את עמוד הפייסבוק של מכון דוידסון, שעושים דברים אחרים, הם לא
נכון,
כותבים
נכון.
שונא אותך.
לא, נכון, אבל דווקא כשהתירו את הרסם ונתנו לציבור להתבטא באופן כללי, כי כולנו רוצים להתבטא כמובן, פתאום אנחנו מגלים זעם ואלימות וכולי. אבל אוקיי, השיח הדיגיטלי הוא השיח שניבט ברשתות החברתיות וכולי, נכון?
כן, שהוא גם שיח מדיד. אני לא הייתי אומרת שגילינו את האלימות ואת התוקפנות דרך השיח הדיגיטלי, הייתי אומרת שפתאום עכשיו אפשר למדוד את התוקפנות ולשאול לגבי השאלות.
איך מודדים באמת...
אפשר פשוט לסמן למשל מילים שהן מעניינות אותך, ואתה חושב שהן מייצגות איזשהו פוסט אלים, או איזושהי התבטאות אלימה. אבל זה פחות מה שדוקטור אירן פישר עושה. יש, אגב, בתקשורת, בפקולטות לתקשורת בארץ, הרבה מאוד חוקרים עושים את זה, אם הם מתעסקים במדיה חברתית. הם בעצם מנטרים כל מיני התנהגויות.
אז יש שיח דיגיטלי, והנה למדנו מה זה.
כן, יש שיח דיגיטלי. עכשיו, אפשר להסתכל עליו גם מהזווית התקשורתית, שזה בדיוק מה שעכשיו דיברנו עליו. אפשר להתבונן עליו גם מהזווית הסוציאלית. סוציולוגית, לראות איך השיח הדיגיטלי משפיע על החברה, לא רק במרחבים הווירטואליים, אלא גם במרחבים הפיזיים, אוקיי? למשל, בעבודה, בשוק העבודה. וזה הסיבה שזה גם נושא מעניין. אנחנו בערך בעבודה מחצית מהזמן, הייתי כבר אומרת, אפילו בלי לסרק את עצמי. אז מחצית מהזמן, זה אומר שזו תופעה נוספת חשובה, עבודה, בחברה שלנו. ולכן מעניין להתבונן איך השיח הדיגיטלי והעבודה משפיעים אחד על השני, כשהעבודה היא רק מרכיב אחד מתוך מה שקראת בכותרת, הסדר החברתי הכלכלי.
רגע, אז תני לנו באמת כמה כותרות ממה שגיליתם. ודאי. איך השיח הזה משפיע על ענייני עבודה?
אז תראה, צריך בשביל זה להבין את הסדר החברתי הכלכלי שמשפיע עלינו כבר מאות שנים, וזה הקפיטליזם, שהוא מתאר משולש כוחות, יחסי כוחות, בין שלושה גורמים. זה העובדת, העובד, הבעל ההון והמדינה. אז אלה יחסים שכל הזמן צריך להסתכל על מה קורה בהם. אז עד שנות ה-60 של המאה ה-20 היה מה שנקרא בקפיטליזם השלב הפורדיסטי, מהמילה פורד, הבעלים של החברה של הרכב הראשונה. אוקיי. והשלב הפורדיסטי מתאר איזה שהם יחסי תלות בתוך הגורמים האלה, בין העובדת לבין המדינה לבין בעל ההון. אחר כך בשנות ה-60 גם כתוצאה מאיזשהו תהליך של אינדיבידואליזציה, וגם כתוצאה מהתפתחות של טכנולוגיה, למשל, זה שהפכנו להיות כפר גלובלי, כן? גלובליזציה מקבלת מקום מאוד משמעותי בחיי היומיום של החברה. שני התהליכים האלה, שני הדברים האלה, בעצם לוקחים אותנו מהשלב הפורדיסטי אל השלב הפוסט-פורדיסטי שאנחנו נמצאים בו היום. בשביל זה צריך להבין כל מיני מושגים של מרקס וזה.
אוקיי, אבל מעניין אותי איך השתנו יחסי הכוחות בין בעל ההון, המדינה והעובדת.
אז למשל, אתן לך דוגמה. כן. אז אם עד היום אתה אמריקני, נגיד, שפותח...
אני אמריקני.
כן, שפותח... מפעל באיפה בא לך?
במסצ'וסטס.
יאללה, במסצ'וסטס. אז אתה פותח את המפעל שלך במסצ'וסטס, והעובדים שלך הם כנראה תושבי ותושבות המקום, ואז אתה מקיים את כל התהליך של הייצור במסצ'וסטס, אחר כך אתה מוכר את הפריטים שלך, נגיד שברחבי ארצות הברית, קשה יותר להגיע עם סחורה מחוץ לארצות הברית, אבל נגיד שגם את זה עשית בסדר, אבל את המיסים אתה משלם למדינה, והנה אנחנו רואים איך כל היחסים האלה בין העובדת, לבין הבעל ההון, לבין המדינה, נשארים בתוך אותו אזור, פחות או יותר.
זאת אומרת שהיום הכל השתנה.
היום, אם אתה...
וואו.
אזרח אמריקני, ואני עובדת אמריקנית, ואני אקרא לך יותר מהעובדת ההודית שנמצאת בהודו, אתה תעתיק את המפעל שלך ממסצ'וסטס להודו, איפשהו.
זה גם קשור לפרשות שעכשיו אנחנו רואים בתקשורת מן הסתם, זה קשור...
אנחנו חיים בעידן הזה, אנחנו חיים בעידן הזה. השינוי באמת היה...
האיום גם, פתאום זה הפך להיות איום על המדינה. אין בעיה, נעדיתו, לא תיתנו לנו הנחה במיסים, נעתיק את המפעל... למקום שבו אנשים עניים יכולים לעבוד בדולר.
נכון, אז במונחי מרקס, מה שבעצם קרה כאן, זה שאנחנו פירקנו או שינינו את יחסי הכוחות, כך שבעל ההון הפך להיות הכי פחות תלוי, אוקיי? הוא לא תלוי במדינה, שתיתן לו מקום, שתיתן לו
לא
תנאים, וגם לא בעובד, נכון?
זהו, השירים ניצחו. כולנו הפסדנו, המדינה הפסידה.
אם אתה מרקסיסט, אז כן, כן.
הפסדנו, לא?
אני חושב, אני כן מסכימה עם המונח שהפסדנו. מה שמעניין לראות זה שאחד המונחים שנכנסים ככה ממש חזק כשאנחנו מדברים ומדברות על השיח הדיגיטלי ועל ההשפעה שלו על החברה, זה מונח שנקרא עבודת הקהל. למשל, אז אם טלוויזיה הייתה דבר שנגיד היא המדיה, היא אגב עדיין מדיה מאוד נצרכת יותר מהמדיה הדיגיטלית, אז היא עדיין המדיום הנצרך ביותר, אבל בשנות ה-60 בכלל לא היה לנו חלופה אינטרנטית, נכון? אז היה רק את הטלוויזיה. אז תחשבו על השלב הזה שאתם צופים בטלוויזיה, נמרחים מול איזו סדרה מצוינת, ואז פתאום יש איזו פרסומת, נכון? אז... מה שיפה זה שהפרסומת הזאת היא שם בזכות העובדה שמישהו הבין שאנחנו משקיעים משאבים קוגניטיביים רגשיים בזמן שאנחנו צופות בטלוויזיה, ואז אפשר לגזור על זה טרנזקציה בין המפרסם, שהוא כמובן מייצג איזושהי יצרנית.
אני רק אתרגם אותך, תקו פרסומת כדי שנראה ונקנה.
נכון.
זהו.
כן, אבל פשוט ניצלו את הרגע הזה.
נכון.
כי הם יודעים שאתה מול הטלוויזיה.
נכון, הם לא יודעים שאפשר לעצור בשלט.
היום.
היום אפשר לעצור, נכון, ואז לחזור, כן.
אבל בשנות ה-60, בשנות ה-70, כשהטלוויזיה באמת הייתה
עדיין... לא רק זה, אפילו כשהיו פרסומות בקולנוע, אני זוכר שכילדים היינו מגיעים כדי לראות פרסומות.
לראות את הפרסומות.
ודאי.
אז הנה, בבקשה. אז היום פייסבוק לוקחת את הצעד אחד קדימה, גוגל לוקחת את הצעד אחד קדימה, והיא אומרת ככה. אתם, יצרתי לכם פלטפורמה מצוינת, נכון? אז זה מקביל עדיין לטלוויזיה. יצרתי לכם אחלה תוכן. אבל מי שיוצק את התוכן, קונסטנטלי, באופן מתמיד, לתוך הפלטפורמה הזו...
זה לא חברות הפקה.
זה לא חברות הפקה.
לא.
וזה חיסכון
זה אתם,
ענק בהוצאות.
נכון, אנשים לא כל כך מבינים, אבל כולנו עובדים עבור פייסבוק. כולנו עובדים עבור יוטיוב. אנחנו יצרני התוכן...
אנחנו
כן,
יצרחנים.
הם כלום בלעדינו.
בדיוק.
למרות שהם...
בדיוק.
נכון.
אנחנו יצרחנים ויצרחניות.
וואו.
אנחנו גם היוצרים של
אנחנו
התוכן,
רק צרחנים.
אנחנו גם הצורחים.
אנחנו רק מדברים בלשון זכר, כדי להרגיז. לא, אבל זה נכון מאוד, צריכים להבין את הדבר המהותי הזה.
כן, אז המושג יצרחנות והמושג של עבודת הקהל הוא המושג המעניין בשיח הדיגיטלי, ואליו אנחנו, דוקטור ערן פישר ואני מגיעים בפרק הרביעי.
זאת אומרת, אין מה להזין כמובן לפרקים הראשונים, שהם ודאי משמימים.
תשמע, זה אני רואה שאתה מאוד מתעניין במרקס ובמושגים שלו וביחסים בין בעל ההון המדינה והעובדת.
את מנסה לפתות אותי להזין לדבר הזה. אוקיי, את צודקת, זה נשמע באמת מעניין. בואי נגיד את האמת, מלבד, מעבר לציניות וכו', זה באמת נושא מעניין?
כן, זה
נושא
מרתק, שמשפיע על כולנו, ואנחנו צריכים וצריכות לשאול את עצמנו, ואני בכוונה חוזרת למושגים מרקסיסטיים, מה הניצול ביחסי היום-יום שלנו, ובאותו משולש, ומה הניקור ביחסי היום-יום שלנו. במעבר הזה, בין השלב הפורדיסטי לפוסט-פורדיסטי, אפשר לראות שלפני שנות ה-60, לפני, נקרא לזה, המהפכה של האינדיבידואליזציה והגלובליזציה והטכנולוגיה, היינו אולי יותר מנוכרים לעבודה שלנו, ופחות מנוצלים בה, משום שהיו את היחסי התלות האלה שתיארתי.
והיום לא.
היום השאלה היא, אולי אנחנו פחות מנוכרים, כי מספרים לנו שאנחנו עושים את העבודה שאנחנו אוהבים, אנחנו באים לעבודה עם חיוך.
אגב, זו הסיבה שבין היתר, למשל בטלוויזיה, יש רגולציה שמכריחה את הזכיינים וכולי לייצר הפקות מקומיות, כי אחרת תמיד יותר זול לקנות סיינפלד.
נכון, נכון.
תמיד.
אז אולי זה באמת מחזק את העובדה שאנחנו פחות מנוכרים, כי אם אתה צריך ליצור הפקות מקור, אז דווקא כיף לך, אתה עושה משהו שאתה אוהב, אתה
מצוין, יותר צריך להכריח את בעלי ההון באמת לייצר.
נכון.
כן.
ואז השאלה היא, מה קורה לניצול? האם אנחנו מנוצלים יותר?
התשובה
זו שאלה.
היא, כן, התשובה היא כן. טוב, אנחנו מודים לגברת גיל מרקוביץ. אוקיי, וכבר וכבר נמצאת איתנו מי שבדרך כלל אמונה לענייני יפן, כתבתנו לענייני יפן, ענת רחל אוריסן, שהצטרפה אלינו כדי לספר לנו איך היפנים חוגגים את חג המולד, הם שוב מפתיעים.
נכון, אז אפרופו פרסמות
שגיל דיברה... אין דבר רגיל ביפן.
הכל... זה רגיל אצלם, לך זה לא נראה רגיל, אבל זה לא נושא אחר.
זאת אומרת, את טוענת שההתבוננות שלי דרך העיניים שלי...
היא תמיד ביקורתית.
נכון, אבל בינינו הם מוזרים.
אוקיי,
תסכימי איתי.
אני לא מסכימה.
אוקיי.
אז דיברנו על פרסמות, בואו נשמע פרסמת שתגידו מה אתם חושבים עליה.
קנטקי, קריסמס! קריסמס, נבוטו שימו
נחמד.
כן. הפרסומת היא פרסומת למה?
הפרסומת הייתה ביפנית. הדבר הראשון שנאמר בפרסומת זה קנטקי קריסמס.
אוקיי, אז את מדברת...
רמז קטן.
אוקיי.
על מה שהיפנים אוהבים לעשות בחג המולד.
קנטקי זה מלבד העובדה שזה מקום, מדובר ברשת של מזון
לא
מהיר.
לא חשוב שמות, כן. KFC,
כן,
קנטקי פרנצ'יקן.
כן, אבל למרות שאין בישראל, ולכן זה בסדר לעשות נכון. פרסומת עם מישהו ממש, אין בישראל.
אז בדק. אנחנו נאמר ונעשה כמו שאתה אוהב להגיד,
כן.
קליפהנגר לשעה הבאה.
קליפהנגר, אוקיי.
אז נאמר שהיפנים אוהבים לבלות את ערב חג המולד, ב-KFC,
כן,
בסניף
הקרוב
לביתם. כן,
זאת אומרת, היפנים נוהגים לחגוג את ערב חג המולד דווקא בסניף של רשת מזון מהיר, ממש כמנהג.
נכון, אבל כדי שאם במקרה הולכים צופים ולא יהיו איתנו בשעה הבאה, אז אני כן רוצה להגיד שאחוז הנוצרים ביפן הוא מאוד קטן, פחות מ3%, ולכן זה לא שהם נוצרים וככה הם חוגגים את החג, למי שלא יגידו, היפנים מוזרים, הם מוזרים. אז אנחנו אומרים...
אבל הם גם לא נוצרים, אז במה הם מאמינים היפנים?
נכון, הם מאמינים בכל מיני דברים שונים, יש שם הרבה דתות, זן בודיזם ושינטו ובודיזם, אבל זה כבר נושא אחר.
פוקמון?
בפוקמונים הם מאמינים.
אנימה,
אוקיי.
זאת אומרת, הם לא חוגגים את חג המולד כנוצרים?
נכון, אבל עדיין הצליחו לגרום להמון המון יפנים לחגוג, כן, את חג המולד, על אף שזה לא החג שלהם, ושוב, איך הם חוגגים את זה? בקנטקי פרייד צ'יקן, שזה כבר סיפור מעניין על איך הם
הגיעו. ואת עדיין עומדת מאחורי מה שאמרת לי, שלא מדובר באנשים מוזרים שחוגגים ברשת מזון מהיר את חג המולד.
כי בסופו של דבר, הכל עובד עלינו מבחינת פרסום, וגם נניח ולנטיינס דיי, שהפך להיות חג שקונים בו כל מיני דברים ספציפיים, והולמרק עשו על זה הרבה כסף. אז כולנו צרכנים של איזשהו...
אבל יש לי כבר תחושה שקשרת קשר לא קשר עם הגברת גיל מרקוביץ', שהיא אמונה על הקונספירציות האלה שקשורות בקפיטליזם.
עלית
עלינו. כל מיני מילים של ליזם. אם כן, שוב, הנשים מכות בנו.
עלית עלינו, מרקס התאחד איתנו,
וכולנו... מרקס היה אישה.
וכולנו נגד הצרכנות. אבל לא, בגדול הסיפור...
אבל מיד בתום השידור אתם הולכות לקניון האופנה.
אבל כן אפשר לומר שאת המקרה הזה לומדים בבתי ספר למנהל עסקים ושיווק, כי הוא אכן כן איזשהו מקרה מקורי ונדיר שארץ שלמה חוגגת חג לא שלה באופן מוזר ועם חברה ספציפית אחת של מזון מהיר.
מדהים הדבר הזה, ובאמת שיעור מאלף לאנשי פרסום. בואו נסיים את השעה הזו, ובשעה הבאה תרחיבי על העניין הזה, תסבירי לנו מדוע הם חוגגים ב-KFC כמובן את חג המולד, מה הקשר בין היפנים בין חג המולד ל-KFC. בואי נדבר ברשותך על אבות בהיריון, הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. האם יש אב שהוא בהיריון?
אז כן, בדרך כלל באמת כשאנחנו מדברים על הריון שהוא בתוך הגוף, כשאנחנו מדברים על הפריה שהיא הפריה תוך גופית, אנחנו מדברים על הפריה שנעשית בגוף של האם. כי אצלה נמצאים תאי הביצה, ושם נעשית ההפריה, וזה מה שקורה בדרך כלל. ביצורים שאצלם יש רבייה שהיא מחוץ לגוף, יש לנו הטלה של ביצים והפרשה של תאי זרע, והם נפגשים, זה לא קורה בגוף של אף אחד. אבל יש לנו מקרים שהם משהו כמו באמצע, יש לנו דגים משפחת האבובוניים, שביניהם גם סוסוני הים למיניהם.
כן.
ושם יש, הרביעה היא מחוץ לגוף, יש הפקדה של תאי ביצה אצל הזכר,
רגע, אבל תאי ביצה הן של הנקבה?
הן של הנקבה.
כי אחרת באמת אפשר לחשוב שהאב בהיריון הוא אם.
לא, אז מה שהופך את האבא לאבא זה שהוא מייצר את תאי הזרע, ומה שהופך את האמא לאמא זה שהיא מייצרת תאי ביצה. והאב מקבל בעצם את הביצים מהאם, ויש לו כיס מיוחד שנמצא בחזית של הגוף שלו, והוא בעצם מקבל את שק הביצים, מפרה אותן בתוך השק, והוא נמצא בהיריון. כלומר, תאי הביצית המופרים שהופרו על ידו נמצאים בתוך הגוף שלו, והוא שומר עליהם עד שהסוסונים גדולים מספיק כדי להיוולד מתוך הכיס שלו. אז הוא עדיין אבא, והוא אבא בהיריון, ושוב, זה, עם כל המשמעויות שיש לדבר, זה מכביד עליו. הוא דואג שיהיה מספיק חמצן לביצים, הוא מעבר, הוא מזיז ככה את המים, שיהיה מספיק חמצן ותחלופה של גזים עבור העוברים. אז הוא כן מטפל טיפול אורי, והוא כן נמצא בהיריון.
כי מה, הם מצליחים לנשום דרך הביצים? זאת אומרת, הביצה היא...
כן, העובר חייב לנשום. אחת הבעיות הגדולות, בכלל עם עוברים, זה שאתה חייב לספק להם מספיק תנאים עד שהם יהיו מספיק גדולים. זה אומר מזון, וזה אומר חמצן, וזה אומר לסלק פחמן דו-חמצני שנפלט, כי אחרת הם יחנקו.
גם ביצה של תרנגולת היא שקופה לאוויר, זאת אומרת, אוויר חודר.
כן, כי החלק הקשיח, החלק החיצוני הלבן, הוא בעצם, יש בו המון המון חורים קטנטנים. אם מסתכלים על זה במיקרוסקופ, רואים שזה ממש מלא מלא פורות, זה נקרא פורוזיבי. והממברנה שהיא החלק הפנימי של הביצה, זה מעין קרום שהוא חדיר לאוויר.
וואו.
אז העובר נושם בתוך הביצה.
אז כן, יש מקרים של אב שהוא בעצם נושא את ההיריון. נכון. הוא בהיריון בעצם.
אבל יש גם מקרים, למשל, בקרפדות וצפרדעים, ששוב, הנקבה מפקידה את הביצים מדי הזכר, אבל שוב, זקן זה לא בבטן, אלא שהוא נושא אותם על הגב שלו, או בצפרדעים מסוימות הוא נושא אותם בתוך הפה שלו ושומר עליהם, כי המטרה הסופית זה שכמה שיותר צאצאים יגיעו למצב שהם עמידים, הם מספיק גדולים, ויש להם יותר סיכוי לשרוד. וההיריון הזה הוא מה ששומר עליהם.
וואו, אוקיי, אז כן יש אבות בהיריון. רצינו להתייחס אולי לצרעות כאיזה מקרה קיצון.
נכון.
של יצור שאיכשהו...
עוקף.
כן, הוא עוקף את כל המערכת הזו.
נכון, כי אמרנו שזה מכביד. זה מכביד, זה גוזל משאבים מהאם, ואם אתה רוצה לתת סיכוי טוב לצאצאים שלך, ואתה רוצה שיהיה להם מספיק, או אתה צריך או להטיל את הביצה ולשכוח אותה, ולשכוח אותה במקום שלעובר יהיה מספיק תנאים טובים כדי לשרוד, אז צרעות הפיליות עושות את זה בתוך יצורים אחרים.
זאת אומרת ש...
כלומר, הן טפיליות, הן מטילות את הביצים בתוך גוף של חרק אחר, של יצור אחר.
וואו.
הצאצאים שבוקעים מהביצה, אז חלים, אוכלים את הגוף של הפונדקאי שלהם, לאט, לאט, אבל מספיק לאט כדי שהוא ישמור עליהם. הם נמצאים במעטפת של הפונדקאי.
שהוא לא ימות מהר, אוכלים אותו לאט לאט מבפנים. וואו, איזה חרק למשל?
למשל, כל מיני חרקים אחרים. צרעות הפיליות יש מגוון מאוד מאוד רחב של מינים, ובדרך כלל לצרעה יש פונדקאי ספציפי.
וואו, אז, לכל צירה יש פונדקאי אחר.
נכון, עכשיו,
אוקיי, מעניין.
מצאו גם מין של צירה, שמה שהוא עושה הוא גם משנה את התודעה בעצם של הפונדקאי שלו, הוא גורם וואו. לזחל שהוא נמצא בתוכו, לאכול למשל יותר פחממות, לשנות את התזונה שלו, ולצרוך יותר פחממות. עכשיו,
וואו.
זה אומר שיש יותר מזון לטפילים שנמצאים בתוך הגוף של הזחל, אבל זה אומר גם שזה פוגע במערכת החיסונית של הזחל, כי זה משבש לו את כל המטאבוליזם הפרטי שלו, וברגע שהם מספיק בוגרים ומסוגלים לצאת החוצה, אז החיים של הזחל הזה נגמרים, והם בוקעים מתוך הגוף החי והורגים אותו.
קצת אכזרי, לא? מה קורה עם הטבע הזה, תגידי לי?
דיברנו על זה, זה עובד.
כל עוד זה עובד,
כל עוד זה עובד, וזה
וכנראה שזה לא מחסל את כל אוכלוסיית הפונדקאים, אחרת זה לא יקורה.
טפילים לא יכולים אף פעם להיות יעילים מדי.
כן,
כי אם אתה יעיל מדי, אתה גומר גם את עצמך.
אוקיי, ואני רוצה בכל זאת לנצל את הדקה שנותרה לפני השיר, ולשאול אותך מה זה פופיק? כי אנחנו מכירים את הדבר המוזר הזה.
זה מאוד מוזר. זאת צלקת. פופיק, קורקוון, טבור, יש שמות שונים ומשונים לאיבר המשונה הזה. אבל מדובר, כשתינוק אנושי או כל יונק אחר, יונק שיליה אחר, נמצא בבטן של אמא שלו, הוא מחובר בחבל הטבור,
נכון.
שמחובר מהטבור שלו אל השיליה. השיליה, בדומה לביצה, אבל באופן פעיל יותר, מספקת את כל המזון ואת כל חילופי הגזים עבור העובר.
זהו, האמת שלגבי נשימה זה משהו שהוא מעלה תהיות, כי העובר לא נושם.
לא נושם, הוא לא צריך לנשום.
לא, אז איך הוא מקבל באמת חמצן?
דרך
אנושי,
חבל הטבור.
דרך חבל, זאת אומרת שמה, שהדם של האם...
מעביר חמצן ולוקח פחמן דו חמצני.
מהדם של התינוק,
מהדם
נכון?
של
יש
התינוק.
איזה מעבר.
יש של... איזשהו וואו. מעבר, שהוא מעבר דרך כלי דם מאוד 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 דקים, שיש שם מעבר של גזים, ובעצם העובר הזה נתמך לחלוטין על ידי הגוף של האם, מה שמאפשר ליצורים אלה, ליונקי השיליה, לצאת כמו אוכלי עשב למיניהם ולהיות... פעיל כמה דקות מיד לאחר מכן, כי הוא ממש, כמו שאמרת בהתחלה, מבושל עד הסוף, וזה מאפשר גם להיריון ארוך יותר.
כן,
כי
וואו.
כי אם אתה מדבר על ביצה, ויש לך בסך הכל את סק החלמון הזה, שהוא המזון לכל תהליך ההתפתחות, אז זה מגביל.
נכון.
אבל אם יש לך...
משהו שמייצר כל הזמן.
משהו שמייצר כל הזמן
כן,
מזון,
וואו.
אתה מאפשר היריון ארוך יותר, עד 23 חודשים בפעילה למשל.
וואו, אז רגע, אז פופיק זה בעצם, זה המקום...
זו הצלקת.
זו הצלקת שהיא
נכון.
זכר לצינור שחיבר אותנו לשיליה.
נכון.
קצת מעליב שבגיל 45 אתה עוד זוכר, זה כאילו, האם לא מרפא?
האם אף פעם לא מרפא.
זה אנחנו יודעים. אנחנו אבל נעצור את השיחה הזו על לידה, למרות שיש לנו עוד עניינים מרתקים לדבר עליהם בקטע הזה או בתחום הזה. כן, אנחנו רוצים לעבור לפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, והנה אנחנו נשלוף כאן שאלה מהגלויות שלכם. הם כן. עלתה כאן בגורל הגלויה של דן ז'ורנו מקריית ביאליק. מי הוא המלחין היהודי שכתב את שיר הקריסמס המושר ביותר? טוב, כדי לענות על השאלה של דן, אנחנו פונים לפרופסור משה זורמן, שהוא לא רק מלחין ולא רק מנצח, אלא גם הרבה מעבר. שלום לך.
שלום, חג שמח, דודו.
חג שמח, אנחנו שמחים לדבר איתך. יש תשובה לשאלה של דן? מי המלחין היהודי שכתב את שיר הקריסמס המושר? כן, יהודים שיתפו פעולה? כי לא כולם.
הם יצרו חלק גדול מהתרבות שנקראת תרבות הקריסמס.
די.
שמע, אם היינו רוצים להשיר סתם שירי חג המולד, כמו שירי חנוכה, שזה שירי ילדים על מזחלות שלג וכולי ופעמונים, היינו משמיעים את השיר ג'ינגל בלס, שישנו ראשון על רשימת השירים שלך. השמע הזאת לדן מקריית ביאליק. ג'ינגל בלס, ג'ינגל בלס, ג'ינגל אול דה ווי, או וואט פאן איט איז טו רייד אין א וואן הורס אופן סליי. ג'ינגל בלס, ג'ינגל בלס, ג'ינגל אול דה ווי.
כן, זה גם אחד השירים הראשונים שלומדים כשאתה מנגן בכלי, פעמוניה של גיט, אני זוכר, זה משנות ה-70. כך קראו לזה בעברית, כן.
אבל לנו יש אג'נדה אחרת.
כן.
את השם ישראל ביילין, על השם הזה שמעת?
לא, אני מכיר ורד שפירה, מכיר ענת רחל אורי, מכיר צביקה בשבקין, אבל מי זה הטיפוס הזה?
ישראל ביילין, אולי הוא קרוב משפחה של יוסי ביילין, לא יודעים.
אני לא רוצה לשייך אותו פוליטית.
אבל אולי את השם אירווינג ברלין אומר לך משהו קצת יותר. אירווינג ברלין היה אחד מכותבי השירים הגדולים של אמריקה במאה ה-20. אז ישראל ביילין הופך להיות בשלב מסוים אירווינג ברלין. והוא שייך לפנומן מאוד מיוחד. בני מהגרים יהודים שמגיעים בהמוניהם מאירופה במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, והופכים תוך דור לגדולי היוצרים של המוזיקה האמריקאית. ג'ורג' גרשווין, ג'רום קרן, אהרון קופלנד, הרולד ארלן, ריצ'רד רוג'רס, מעצמת רוג'רס והמרשטיין, ברנשטיין, זונדהיים. מה הסיבות לזה שאיכשהו בני מהגרים אחרי דור אחד כובשים ויהודים כובשים את הזירה הזאת של תרבות אמריקאית?
טוב, הם כבשו באמת את כל התרבות, כולל גם עולם הקולנוע ועוד שלל עניינים, גם קומדיה יש אותו עניים, אבל
בדיוק.
מעניין.
אז זה מאוד
שאלה פעיר, מרתקת.
זה נעשה תוכנית אחרת. הצירוף הוא פה בקשר למוזיקאים, זה רובם הגדול, תאמין או לא, בנים של חזנים, שאיכשהו מהבית ירשו את התשוקה הזאת למוזיקה, אבל גם את התשוקה להפך לאמריקאים בכל מחיר ומהר מאוד, ואז הם הופכים להיות האמריקאים שבאמריקאים. אז אותו ישראל ביילין ידידלנו, אירווינג ברלין, שמשפחתו עולה מרוסיה ב-1893, כשהוא בן 5, הופך להיות תוך דור לאמריקאים כותבי השירים, והוא כותב ב-1942 את ההמנון הקריסמס האהוב ביותר על האמריקאים, שנקרא White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. מה I used to know? אתה חגגת חג את חנוכה בילדותך, מה אתה שר לנו על...
שינת השם, עשה קצת...
זהו, וזה הופך להיות השיר הכי נמכר בעולם בשנות ה-50. בוא נשמע את זה כששרים את זה בינג רוסבי ודני קיי, כל משפחה אמריקאית שרה את זה שמגיע חג המולד, וכל זה בזכות ישראל ביילין שלנו או אירווינג ברלין. בוא נשמע את זה.
Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
העטיפה הזאת המאוד מאוד הוליוודית
ממש
זה קונה את ליבנו, ובאמת May your Christmas be merry and right. הוא כותב גם את הטקסטים, דרך אגב, מוזיקה וטקסטים, הוא אחד מהגאונים האלה שעליו יש מיליון סיפורים. אבל לא רק את המנון חג המולד הוא כותב, הוא גם כותב את המנון האמריקאי האלטרנטיבי. בסוף מלחמת העולם הראשונה הוא כותב את השיר God Bless America, שהופך להיות באמת כל חגיגת סיום של בית ספר תיכון באמריקה, שרים את השיר הזה שאומר God Bless America, land that I love, stand beside her and guide her through the night with a light from above. God Bless America, היהודי האמריקאי הופך להיות הפטריוט הגדול ביותר. עכשיו יש לי בשבילך ביצוע מאוד מיוחד.
כן.
אירווינג ברלין חי עד גיל 101. ביום הולדת ה-90 שלו עשו לו מסיבה גדולה בקרניגי הול, שמע אותו שר את God Bless America בקולו, ואז איך זה הופך להיות מיד תוך כמה, תוך 50 שניות, להמנון גדול, ומקהלת ילדים אדירה עוטפת אותו, וכולם שרים God Bless America. בן של החזן כותב את ההמנון האמריקאי האולטימטיבי. פשוט. אירווינג ברלין בעצמו.
God bless America, land that I love, stand beside her and guide her through the night with a light from above. From the mountains to the prairies to the oceans white with foam, God bless America, my home sweet home.
Baba Mani Stachat וכל אמריקה שרה.
הכל גדול מהחיים, הכל הוליוודי, אבל מסתבר שגם אנחנו עומדים מאחורי זה. אנחנו, הכוונה היא ליהודים. אני כמובן נוטל חלק מהקרדיט סתם, כי מלו אותי בגיל 8.
זה ממש גורם לך לרצות לרוץ לסניף KFC ולחגוג קריסמס.
אל תרסי את הפינה של ענת רחל עוד.
אז ענת היקרה. עכשיו, שמע, לא רק... זה כישרון מיוחד לדעת לכתוב המנונים. אז אם כבר המנונים, אז... אירווינג ברלין הוא אחד מכותבי ההמנונים הגדולים ביותר של עולם המחזמר האמריקאי, שזה, אם תשאלו אותי, אחד התרומות הגדולות של אמריקה לתרבות במאה ה-20. ואז הוא כותב את השיר There's no business like show business מתוך המחזמר אני גט יור גן, שבעברית תרגמו את זה אני אוקלי אשת לפידות. וכל מי שמתעסק בתיאטרון או במוזיקה או בבמה שר בשלב מסוים של חייו את There's no business like show business, וזה גם אירווינג ברלין.
וואו, אוקיי, בואו נשמע.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far. The night you open and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go on with the show.
לגמרי ההמנון של אנשי הבידוע, אבל השיר לא מתאר את הרגשות השליל, זאת אומרת, את הצד האפל של התעשייה, רק את הכיף, כמובן.
לא, לא, לא. בשלב זו, אם תשמע את הטס, גם את הרגעים שבו הבמה נסגרת, ומוכרי הכרטיס, קוני הכרטיסים כבר לא באים לאולם. כל זה, התהפוכות הגדולות של מי שנמצא על במה, נמצא בתוך השיר הזה.
מעניין.
לא, האיש הזה חי את העניין, והיה באמת מכותבי השירים הכי גדולים בברודווי של שנות ה-20, 30, 40. והוא כתב, אם כבר אנחנו מדברים על המנונים, נסיים בהמנון האולטימטיבי שלו, שמאוד אקטואלי להיום. אנחנו הרי היום נמצאים בעידן של שוויון הזכויות המגדרי וכולי. אז מי כתב את השיר המגדרי הראשון בתולדות המוזיקה? כמובן, ישראל בלין, אירווינג ברלין, שכתב לפני 100 שנה כמעט את Anything you can do, I can do better, I can do better.
וואי, יש אפילו גרסה עברית לשיר הזה, לא?
כל השאלה, בטח גרסה עברית. אנחנו נמצא את זה בהזדמנות. אז אנחנו נסיים בהמנון האחרון של אירווינג ברלין, שהוא ההמנון האולטימטיבי של איזה זכויות הנשים או זכויות הפרט בחברה. Anything you can do.
אוקיי.
Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you.
Oh, you can.
Yes, I can.
Oh, you can.
Yes, I can.
Oh, you can.
Yes, I can. Yes, I can.
anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you.
No, you're not.
Yes, I am.
No, you're not.
Yes, I am.
No, you're not.
Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a partridge with a single cartridge.
I can get a sparrow with a bow and arrow.
I can live on bread and cheese.
And only on that?
Yes.
So can a rat.
Any note you can reach, I can go higher.
I can sing anything higher than you.
No, you can't.
Yes, I can.
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 No, you can't.
Cheaper. I can buy anything cheaper than you.
50 cents?
40 cents.
30 cents.
20 cents.
Wow. You can.
Yes, I can. Yes, I can.
אז ככה הכל התחיל? השאר היסטוריה. יש לנו כל מיני גיל מרקוביץ' שמסתובבות פה באולפן. ודורשות שוויון.
דודו, לפחות לשיר יותר גבוה מאיתנו הן יכולות.
זה בטוח, כן.
זה בטוח. הנה, אז ישראל ברלין או אירווינג ברלין כותב ההמנונים האולטימטיבי, ואיתו אפשר לחגוג את חג המולד בשמחה ובססון.
אז גם היהודים תרמו לחג הזה.
גם היהודים צמחו וצהלו.
תודה רבה לפרופסור משה זורמן מלחין, הוא מנצח, תודה רבה על השיחה הזו. ורגע לפני שנשמע השיר, נודיע לתושבי לוס אנג'לס, שבסוף השבוע הזה, כשראיתם שובל אור עצום בשמיים, כל כך עצום שגם תושבי סן דיאגו, הרחוקה כ-200 קילומטר מלוס אנג'לס, הבחינו באור העצום שהיה בשמיים. רבים כמובן עשו את מה שראוי לעשות כשרואים משהו מסתורי בשמיים, וזה כמובן לצלם ולהעלות לרשתות החברתיות. אבל לא מדובר בחייזרים, אלא מדובר בשיגור של רקטה. אותו שיגור שגרם הוא לתופעה המסתורית הזו, האור, שובל אור עצום עם הילה סביבו. אתם מוזמנים כמובן לראות את התמונות גם ברשת ואת הסרטונים, בין היתר גם בטוויטר. מדובר ברקטה של חברת ספייס איקס בבעלותו של אילון מאסק. אגב, מי שמכם זוכר, אותו אילון מאסק, המנכ״ל של יצרנית המכוניות החשמליות טסלה וחברת החלל ספייס איקס, שלפני כמה ימים פרסם בטעות את מספר הטלפון שלו בטוויטר. הוא ניסה לשלוח הודעה אישית, ובמקום זה הוא פרסם את תוכן ההודעה כ-17 מיליוני העוקבים שלו, וזהו, תוך שניות, הוא מחק את הציוץ, אבל תוך שניות רבים צלפו על המספר, ואני משער שיתרידו אותו עד שהוא יחליף את המספר. וכבר נמצא איתנו מישהו שהנה, ישב לאולפן, לא היית כאן הרבה זמן פיזית, ידידיה תנעמי, עורך ומגיש כאן מורשת, עיני שיר שבעצם קצת מדבר על הפרשה, אז הנה, נשמע אותו כשטיח מוזיקלי. אז בסוף השבוע האחרון יהודים רבים ברחבי העולם קראו את פרשת השבוע, והפעם זו הייתה פרשת ויגש, שבה מגיע לסיום הסיפור על יוסף. השיר הוא מהמחזמר, יוסף אוכתון את הפסים המשגעת. והנה ספוילר, יוסף מגלה לאחים שלו שזה הוא ולא הוא אחר, אז בואו ספר לנו מה קורה שם בפרשה הזו. שלום למי שמחבר בינינו לבין העולם המרתק של התורה, ידידיה תנעמי, עורך ומגיש בכאן מורשת, שלום לך.
בוקר טוב. בואו ככה נזכיר את מה שככה נשארנו בשבוע שעבר.
כן.
שאלנו את השאלה בעצם, למה יוסף מתעלל באחים?
למה זרקו אותו לבור שישלמו על זה הנוכלים האלה?
זהו, ככה ניסינו ככה לעוד
מגישה
ראשונה. למרות
שגם הוא לא היה מי יודע מה, זאת אומרת, גם הוא פעל מתוך אגו בהתחלה, גם החלומות שלו, גם, זאת אומרת, הוא כן היה מין שחצן, לא בתחילת דרכו.
נכון, נכון.
היה איש של אגו כזה.
כתוב, הוא נער, היה מתנהג במעשה נערות, ככה פרשנים אומרים. אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על כל המהלך כולו, אתה פתאום קולט שיוסף העמיד את האחים שוב בסיטואציה של אח שנעלם. בנימין, הוא הופך אותו לעבד, והוא לא מוותר, ואז הוא רוצה לבדוק מה האחים יעשו בסיטואציה הזאת. וכאן okay. בדיוק מתחילה הפרשה שלנו, ויגש אליו יהודה. יהודה ניגש אל יוסף ומתחיל חומים לריב איתו, הוא רוצה להחזיר את בנימין.
הוא לא ידע שזה יוסף בשלב הזה?
לא, לא, עדיין לא.
לא יודעים, אוקיי.
לא, עדיין לא. וכאן בעצם, אולי זה הרעיון, שיוסף עכשיו מסתכל במשקפיים אחרות. דווקא יהודה ניגש. למה דווקא יהודה? בואו נזכר. מי יעץ לזרוק את יוסף לבור?
מי, רגע, אני אדפדף שנייה הבא.
תפתח, תפתח. הנה, מצאנו.
מי היה?
יהודה.
כן, דווקא הוא.
דווקא הוא.
אני מאוד מאוכזב ממנו. אנחנו יהודים, זה ממנו, לא?
כן, כן, כן.
הוא אמר לזרוק את יוסף.
הוא אמר, הוא הציע.
תראה מה זה, נוכל, נוכל.
יוסף זוכר את זה. ועכשיו כשהוא רואה את יהודה ניגש ונלחם על בנימין...
זה כאילו תיקון.
תיקון. הוא אומר, וואו. יפה. אני רואה שיהודה למד את הלקח, אחים למדו את הלקח.
יודעים לסגור סיפורים בתנ"ך.
נכון.
יודעים לסגור את הסיפור.
עשות ההזדמנות באמת עכשיו לבוא ולהגיד, אני יוסף.
וואו.
עכשיו, מאיפה זה מתחיל בעצם? אולי אפשר ככה לשחק עם המילה ויגש. ויגש זה לגשת למישהו ולדבר איתו יותר בקרבה. אבל זה גם משמעות של שינוי גישה. ואולי זה התיקון. כי בעצם בא יהודה ואומר, סליחה, טעינו. ומכאן אפשר לבוא ושוב להתקרב. אם אתה זוכר, כשיוסף בא לבקר אותם, הוא בא לדרוש בשלומם, והפסוק שם אומר בצורה יפה, והראו אותו מרחוק.
אוקיי, מעניין.
אל תבוא אלינו, אל תתקרב אלינו. אי אפשר לדבר איתך לשלום. ועכשיו פתאום הכל מתהפך. הם באים אל יוסף, והוא צריך לדבר איתם,
וואו.
לשלום. ואז כשהוא מבין שחל המהפך, הוא אומר להם, חבר'ה, אני יוסף, ואז הוא שואל אותם מיד, האם אבי חי? ומעניין מה הוא אומר, האם אבי, למה לא אבינו? אז הוא אבא של כולם, נכון?
כן, אבל הוא אהב אותו יותר.
לא, הוא רומז להם. אתה, אותו האבא שאתם עבדתם עליו, הבאתם את
הפסים. אז הוא מעליב אותם בזה שהוא אומר על אבי?
לא, הוא אומר להם, הוא שואל אותם...
לא, באמת, זו שאלה טובה, מדוע הוא לא אמר, האם האבא שלנו?
נכון, כי הוא אומר להם... כי כל הזמן הם היו, יעקב היה אבא שלהם, והבן הזה הלך לאיבוד. ואז הוא אומר לו, רגע, האם האבא שלי שעדיין אוהב אותי, ועדיין אתם זוכרים מה קרה בגלל שהוא אהב אותי, האם הוא עוד חי מתוך הסיפור שלכם?
אתה תזכיר להם.
ממש ככה.
נשכחות, והוא שאל אותם, ולא כמובן נזקק לשירותי המדור לחיפוש קרובים.
כן, שהתחדש לאחרונה.
לאחרונה אנחנו שומעים
אותם.
כן, דודה שלי נעלמה ביער, מי שיודע שייצור קשר.
אז שואלים את הזאב?
אני לא יודע. אוקיי. לא יודע מה קורה שם.
את איזי מה.
לדעתי, ענת רחל אורי קשורה לאיזי שם בתוכנית, אז אנחנו נשאל אותם מיד מה קורה.
בסדר.
אוקיי, אז רגע, אז הוא אומר להם, אז זה אני יוסף, הם כמובן בהלם מוחלט.
נבהלים.
נבהלים לגמרי.
כי פתאום המציאות ככה קופצת להם מול העיניים.
ודאי, מזכיר את הסצנה המפורסמת מסרת רובוקופ, הרגנו אותך, איך זה יכול להיות שאתה חי?
נכון.
זה באמת צירוף מקרים מדהים. ומה הם עונים לו? מה קורה שם?
הם נבהלים ובעצם שותקים, ואולי השתיקה הזאת היא השתיקה הכי חזקה. כי יוסף בא ומיד אומר להם, חבר'ה, זה בסדר. תראו איפה אני נמצא, החלומות התגשמו.
אל תדאגו אתם, לי.
אתם קודם כל משתחווים
אתם
לי.
אתם בזבל, אני מלך, תקפצו לי.
אבל הוא אומר בסוף, כנראה שהכל יתגלגל כדי שאני אעזור לכם. ולא סתם כנראה חלמתי את החלומות.
זאת אומרת,
סתם...
הוא לא מאשים אותם, נכון. אלא אומר להם, זה היה זה... חלק ממשהו שהייתי צריך לעבור יותר. כדי לגדול נכון, רוחנית.
נכון, נכון, נכון.
כן, והוא באמת הפך להיות, דווקא כשהוא עלה, ככל שהוא צבר יותר כוח וכסף, כך הוא הפך להיות איש רוחני יותר,
נכון, נכון.
וגדול יותר הזה... מהחיים, ולא, כי... זה דווקא זה
אתה
מעניין.
אתה אומר דבר מאוד מעניין, כי מעניין, כי תסתכל בפרשה הקודמת, אתה ודאי קראת אותה, וכתוב שם שפרעה מתלבט את מי לקחת. אז מה הוא אומר? הוא לא מחפש את הכלכלן הגדול.
כן.
הוא אומר, הוא מחפש את האיש שנמצא בו רוח.
מעניין.
כלומר, הוא מבין פרעה שכלכלה בלי איזה מישהו שנשאר רוח, שיכול
נכון.
להסתכל במבט רחב.
כי אנחנו גם רואים את זה במנהיגים, נכון. למשל. שאתה רואה, גם כלכלן מבריק, הוא לא בהכרח יהיה מנהיג טוב. לעומת זאת, יש מנהיגים שהיו מדהימים ולא ידעו, לא כלכלה וגם לא צבא.
נכון.
נכון, וגם יוסף באמת עבר שינוי מאדם, דווקא כשלא היה לו כלום, כולה הייתה לו כתונת עלובה כזו, הוא דווקא היה שחצן ואיש של אגו, ודווקא כשהוא גדל במשאבים שלו, בכלכלה וכו', שם הוא באמת הפך להיות איש רוחני הרבה יותר.
נכון.
ואיש מהות ותוכן. מעניין, כן, השינוי הזה.
כן, זה...
הכסף
זה...
לא קלקל אותו, ההפך,
נכון,
במקרה הזה.
נכון, נכון, וזה אולי דוגמה לכולנו בסופו של דבר, ורק מדברים על נושא של שחיתות,
נכון,
הפגנות
שלו, כללי.
באופן כללי. אז הנה, אדם שבאמת... למרות מעמדו הרם.
נכון.
לא...
הוא הפך להיות דווקא, כמו שאומרים, עם כוח גדול,
אישית.
צריכה להגיע אחריות, והייתה לו באמת אחריות, ויכולת רוחנית מאוד גדולה. טוב, מה צפוי להיות בפרשה הבאה? תן לנו ספוילר. נגמר הסיפור של יוסף,
נגמר
נכון?
נגמר הסיפור של יוסף, ובעצם עכשיו האחים גרים במצרים, יוסף דואג להם המשביר, אתה זוכר שדיברנו
כן,
על הנושא של המשביר.
כן, יוסף היה משביר, זו מילה שאנחנו מכירים.
כן, ויש כאן איזו הכנה לקראת מה שיקרה בספר שמות, זה כבר הגלות, ושם צריך באמת ככה להתבונן על כל מיני דברים שהמקרא ככה זורק לנו הערות מאוד מעניינות, איך... איך הם התגלגלו לתוך הגלות הזאת.
לתוך גלות, ובסופו של דבר קם דור שלא ידע את יוסף.
נכון.
זאת אומרת, למרות שהוא היה מנהיג וכו'.
משמו בטח זיכרונות, הכל, אבל...
ובכל זאת, אחד הביטויים היפים בשפה העברית, דור שלא ידע את יוסף.
נכון.
טוב, תודה רבה לך, זה היה מרתק, ידידיית הנעמי, עורך ומגיש כאן מורשת, וכיף שחזרת אלינו. תודה
בכיף,
רבה.
בשיחה.
אנחנו עכשיו נשמע שיר, ואז נעבור לעוד ענייני לידה. הביולוגית ורד שפירה כבר מחזיקה ברחם לחוטי, הראשון בעולם, רחם לחוטי. מתי יהיה רחם לחוטי, או שנזדקק לשירותי פונדקאות? מה את אומרת? יהיה? אני כבר מסוכרן.
כמעט קיים.
כן?
כן.
וואו, אז האם בעתיד באמת לא נהיה חייבים לגרום לנשותנו חלילה להפוך להיות בהיריון, בהסכמה, כמובן, תוך רצון?
קודם כל חלילה.
חלילה לגרום להם להיכנס ל...
לא, חלילה, אני עומדת על זכותנו להיות בהיריון, אבל...
כן, את אישה שעברת הריונות.
היא אלו.
כן?
וכן, זה... דיברנו על זה שזה מדובר בנס.
זה נס,
מה
כן,
יותר
אבל...
מופלא מ...
אבל יש כאלה שמדברים על זה באמת בצורה ניסית, אבל... ויש כאלה שמדברים על זה כסיוט.
נכון, אבל אם לא ניקח את זה למקום של עתידנות של אנחנו עכשיו נכניס את כל העוברים לסקיות פלסטיק ונגדל את כולם בסקיות ואז נוציא ילדים משם, אנחנו מדברים על רחם מלאכותי במשמעות של תינוקות שנולדים טרם זמנם, פגים, בדרך כלל פג לא שורד, אם הוא נולד לפני שבוע 22-23, הסיכויים לשרוד הם יותר נמוכים.
כמה שבועות זה לידר למי שלא בקיא ברזי התהליך?
כ-40.
וואו,
כ-40
אוקיי.
שבועות.
זאת אומרת, אמצע הדרך,
אמצע
אם הוא
הדרך,
נולד...
אמצע הדרך, הריאות עדיין לא בשלות,
וואו.
והאור דק מדי מכדי להיות מוגן מפני זיהומים.
אז מה עושים?
אז יש את העניין של להכניס לאינקובטור ולטפל מאוד 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 בעדינות ולקוות שבאמת התינוק הזה ישרוד, ובדרך כלל זה מגיע עם המון המון בעיות וכשלים שקורים בדרך, בגלל שאנחנו
וואו.
לא באמת מסוגלים לתת לו את המעטפת הזאת שיש לו ברחם. וכאן נכנס העניין של רחם מלאכותי, של להכניס תינוק כזה לרחם מלאכותי, להכניס אותו לתוך...
שמה באמת ההבדל בין רחם מלאכותי לאינקובטור?
ברחם מלאכותי אתה נמצא בתוך נוזל, המעבר של הגזים והדם, המחומצן והמזון הוא עדיין דרך חבל הטבור.
וואו.
והתינוק לא נושם דרך הפה, מכיוון שהריאות שלו עדיין לא בשלות, אלא הוא נושם, כל החימצון נעשה דרך חבל הטבור. שבמקום להיות מחובר לשיליה, הוא מחובר באופן תיאורטי לאיזשהם משאבות.
יש שם שיליה מלאכותית בעצם, שמספקת
נכון.
לו את כל ה...
עכשיו,
וואו.
כן נעשו ניסיונות כאלה, זה התחיל אפילו די מזמן, כבר בשנות ה-50 ניסו לעשות את זה, כשהאתגר ההנדסי הגדול ביותר הוא להשוות לחצים, כי אתה לא יכול להשתמש בלחצים גבוהים מדי, אתה ללחץ צריך להתאים ליצור קטנטן, כדי לא לפגוע בו. והשנה כבר הצליחו לעשות את זה עם עגלים, הצליחו לגדל עגלים שבאמת בתקופה של 20 שבועות בתוך סקיות כאלה שהן רחם מלאכותי, והמחשבה, ההשערה אומרת שתוך 5-6 שנים זה יהיה אפשרי לעשות את זה גם בבני אדם, ולהגן באמת על התינוקות האלה שנולדים טרם זמנם, ולאפשר
וואו.
להם התפתחות נכונה.
טוב, אני מקווה שכמובן התינוקות לא יזכו לאותו יחס שהעגלים זוכים לו כשהם נולדים, כשעורפים להם את הראש והופכים אותם לקבב ולסטייקים.
קודם כל נולדים, אחר כך נראה מה עושים עם זה.
אוקיי, כן, יש גישות שונות בתחום אכילת הבשר. אבל אנחנו רוצים ראשית להשלים סיפור שקשור ללידה ותמיכה בצאצאים אצל תמנונים. שם ההורים, או לפחות האם... היא מאוד מסורה.
היא מאוד מסורה.
לא כמו אצלנו בני אדם, שהכל מותנה, בכך שתביא הביתה הישגים, ואת החברה הנכונה, ותרוויח כסף, בדיוק. תעשה שיעורים, הכל מותנה.
הכל.
אין אהבה שלא תלויה בדבר.
נכון, אז תמנונות, זה מתחיל אפילו עוד קודם. כי הרביעה שלהם, באמת יש את הביצים, יש סק ביצים שהנקבה מקבלת מהזכר, אבל הרביעה היא לא ברגע שהיא מקבלת את שק הזרעים הזה, סליחה, היא מקבלת שק של הזרעים מהזכר, והביצים נמצאות אצלה, היא בוחרת מתי מתאים להתחיל את התהליך. כלומר, היא שומרת את הזרע הזה לתקופה שיש יותר מזון, יותר תנאים, יותר מתאים.
היא יכולה לא לעבר את עצמה?
לא לעבר את עצמה, ולחכות עם זה עד שזה מתאים.
היא מחליטה?
היא מחליטה.
פשש.
וכשהיא מעברת את עצמה, מדובר ב-200,000 ביצים. זה סדר הגודל של הצאצאים.
וכמה בוקעים באמת מנונים מ-200,000
הביצים? אז הם צריכים תנאים מספיק טובים, צריכים שיהיה להם מספיק חמצן, אז אתה צריך כל הזמן לדאוג שהתנאים יהיו טובים, וכדי שהתנאים יהיו טובים, היא מדביקה את הביצים האלה על תקרה, על איזשהו תקרה של איזשהו אבן, על איזושהי מערה שנמצאת שוב מתחת לפני המים. והיא נמצאת שם כל הזמן, היא דואגת להזרים את המים כדי שתהיה תחלופה של גזים.
עם הזרועות? זאת אומרת, היא מנופפת בזרועות?
מנופפת בזרועות, יוצרת תנאי זרימה שיאפשרו שיהיה מספיק חמצן עבור הצאצאים, ובתקופה הזו היא לא הולכת לאכול ונשארת לידם כל הזמן, עד שהיא גובעת ברעב.
פשוט נשארת האם התמנונה, נשארת לנופף בזרועות שלה כדי שיהיה להם חמצן וכולי, עד שהיא מתה.
עד שהיא מתה. וכשהם בוקעים ויש להם תנאים מספיק טובים, היא כבר באפיסת כוחות מוחלטת, והיא מתה מרעב, וזה מאוד הירואי, אבל אלה החיים.
אלה החיים, מתה, ובוקעים, מה? כ-200,000?
עד 200,000. אבל לא כולם, לא כולם יבקעו. בדרך כלל יש תמיד תקלות בדרך.
טוב, אבל זו אכן הקרבה ראויה לציון, ולכן עדיף לא לאכול את היצורים המסכנים האלה, אלא לתת להם לחיות בים. הם יצורים קסומים, חכמים.
הם מדהימים.
גם נראים קצת איכסה לאכול.
לא.
לאכול.
לאכול.
לאכול. לא, יש לי פה תמנון טרי שהכנתי בבוקר. סנדוויץ' תמנון. אוקיי. טוב, ערב חג המולד, וגם ביפן מציינים את החג, אבל ליפנים, כמו ליפנים, יש מנהגים קצת שונים. המנהג היפני בערב חג המולד הוא לאכול את הארוחה החגיגית, כפי שאמרה כתבתנו לענייני יפן ענת רחל אוריסן, לאכול את הארוחה החגיגית בסניף של רשת מזון מהיר ידועה. אז מה הקשר בין החג לבין מזון מהיר? איך כל הדבר הזה התחיל? שלום לנציגת יפן בתוכנית שלנו, האישה שמכירה אישית את שלום צ'אן, נציג ישראל ביפן, ענת רחל אוריסן, שלום רב.
שלום רב.
שלום רב.
האמת שהזכרת את... הזכרת,
נכון,
שלום צ'אן.
נכון.
ויש גם קשר קטן שהצלחתי למצוא לסיפור.
נזכיר רק למאזינים שלנו, שלום צ'אן הוא בובה ענקית, קמיה, מה שנקרא, בובת קמיה, שדווקא שלנו הישראלים ביפן.
אז בואו נבין איך זה קשור. אנחנו מדברים על ערב חג המולד ביפן.
כן.
נזכיר קודם כל שאחוז היפנים הנוצרים הוא קטן, זה פחות מ3% מהאוכלוסייה.
יש אגב יהודים ביפן? מעט מאוד, נכון?
אני חושבת שמעט מאוד, לא דווקא יפן. לא, אבל יש נוצרים אוהבי ישראל, שזה כבר סיפור אחר.
כן, אבל אין הרבה יהודים יפנים, נכון? מעניין.
לכן לא בדיוק חוגגים שם את קריסמס, ואנחנו מתייחסים לאוכלוסייה שבעצם החג הזה לא היה קיים כל כך אצלה, הם ראו כמונו בכל מיני מקומות את החג ואהבו אותו. אבל הכל התחיל ב-1974. המנהג במקור היה מיועד לקהל זר. מה קרה? מנהל הסניף הראשון של קנטאקי פרייד צ'יקן.
רגע, 1974 הייתי כבן שנתיים? אוקיי. מנהל של רשת המזון שהייתה שם ביפן?
קנטאקי פרייד צ'יקן, הסניף הראשון נפתח ב-1970, אנחנו מדברים על 4 שנים אחר כך. טקשי אוקאוארה. הוא שמע בערב חג המולד שהרבה תושבים זרים מגיעים ל-KFC, כי אין להם מקום אחר לאכול בו את העוף שהם רגילים לאכול בחג המולד, וזה היה המקום היחיד שאפשר להשיג עוף בסגנון האמריקאי.
כי אמריקאים נוהגים לאכול בערב חג המולד עוף, ולא היה כנראה בנמצא.
לא היה בדיוק כזה.
אז הם...
הם היו לוקחים אפילו חלק טייקווי לארוחת החג, כי זה היה המקום. בדיוק.
פשוט...
אז הוא שמע שיחה כזאת, והוא הבין שבעצם יש קהל שיגיע בחג לאכול, ושווה למשוך אנשים ספציפית ל-KFC ולא למקומות אחרים. אז הרעיון שלו היה קריסמס בורו, ככה הוא קורא לזה.
את מבטאת את הרש בצורה מוזרה, כי ככה הם אומרים?
ככה הם אומרים, בין רש ללמד.
אוקיי.
וזה בעצם כערת חג המולד.
בורו בול. כערה.
בדיוק.
אוקיי.
והוא טען שהרעיון הזה הגיע אליו בחלום. מדובר בארוחה מיוחדת שיש בערב חג המולד, שזה מגיע כערה, האמת, כמו תמיד ב-KFC, כערה של עופות מטוגנים.
בקט עופות כזה, בקט גליק כזה.
וזה מגיע בליווי יין. היום הארוחות השתדרגו אמת, והן כוללות גם סלט והוגה לכל המשפחה, אבל בגדול הרעיון הוא כערה, שאתה יכול להגיע עם כל המשפחה, וליהנות ממנה עם יין לכבוד החג. אז הסלוגן היה מאוד פשוט באותם שנים.
כן, בוא נשמע מה קריאייטיב. קופרייטרים
יגידו כנראה גם עכשיו. הקריאייטיב היה קריסמס שווה KFC. פשוט כך.
איזה גאון. ומשנת 74 זה נשאר בתרבות היפנית?
כן, אז הפרסומות באמת הצליחו ועבדו. וזה אכן תפס. עד היום ליפנים KFC מקושר ישר לקריסמס.
מדהים.
ומה קשור לשלום צ'אן? אנחנו מכירים את הקמע כביכול של KFC, שזה
הוא ידוע בכינויו קולונל סנדרס. זה אוקיי. דמות החביבה של הסבא.
זו דמות של סבא שמופיעה על הלוגויים, על הסמליל וכו', נכון? זה... אבל אין דמות גדולה כזאת, יש?
קודם כל זה בן אדם אמיתי, אבל אין דמות גדולה בסגנון הקמאות שדיברנו עליהם בעבר, אבל זו הקמאה, והם מלבישים אותו בחג המולד כסנטה, והאמת שזאת כנראה סיבה מספיק טובה לחשוב ששם צריך לאכול בחג המולד. אז הם מלבישים את הבובות שלו, הבובה הגדולה שיש מחוץ לסניף, היום אני מעריכה שאין כבר הרבה כאלה, אבל פעם היו בובות כאלה מחוץ לסניף, אז הם כיסו אותו בתחפושת סנטה, וגם את הפנים שלו בפרסומות שמו לו כובע סנטה, ומשם פשוט הקישור הפך להיות שזה מה שצריך לעשות בחג המולד, ועדיין משפחות באות לשם עד היום, ילדים רגילים לזה.
משנת 74,
נכון, משהו שאנשי
פרסום איכשהו דחפו להם לתוך המוח, גמרנו,
כן,
עד היום.
כן, מנהל אחד של KFC גרם לזה שזה מה שיקרה בחג.
מדהים.
יפן היא השוק השלישי בגודלו של KFC אחרי סין וארצות הברית, ויש שם 1,165 סניפים, נכון?
כמה סניפים?
1,165.
סניפים אוקיי.
ביפן, ואנחנו יכולים להגיד וואו. שבכל ערב חג מגיעים לשם בערך 4 מיליון משפחות.
וואו, 4 מיליון משפחות.
צריך להזמין מקום שבועות מראש, כי אם לא, גם לא יהיה לך מקום, אתה תעמוד בתור שעות, ויש ממש אפשר לחפש באינטרנט ולראות תמונות של תור מחוץ ל-KFC בערב חג המולד.
אז שווה להזמין, כי למרות שמאוחר מדי.
כן, גם השנה בדקתי באתר של KFC, וזה קיים.
אנחנו נודה לך, גברת ענת רחל אורי, על הדברים האלה, ונודה גם לעורכת המשדר ולמפיקה שזו את. על הביצוע הטכנית צביקה בשבקין, תודה מעומק הלב, לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, ותודה רבה ליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה. אנחנו נהיה פה מחר עם עוד עניינים מרתקים. שוב תודה, זה היה מרתק. ניגש כמובן לסניף המזון המהיר, אבל הצמחוני.
הצמחוני,
כמובן, לא נעים לאכול חיות.
לא, לא, לא.
לא נעים. כואב להם. זה לא נעים.